טוב, בואו נתחיל. אנחנו בתחילת סדרה של לימוד מן הניסיון, ובפעם הקודמת נתתי איזושהי סקירה היסטורית, אפשר לומר, או עם אוריינטציה היסטורית, של המחלוקת, הפולמוס, בין רציונליזם ואמפיריציזם. כשרציונליזם או אמפיריציזם זו תפיסה שאומרת שאפשר ללמוד על העולם אך ורק באמצעות תצפית, ורציונליזם אומר שאפשר ללמוד על העולם גם באמצעות השכל, כמובן גם באמצעות תצפית, אבל גם באמצעות השכל. ואמרתי שהייתה איזושהי נקודת שבר במאה ה-15, 16, 17, הרציונליזם חטף ביקורת חריפה והתחילה להעלות תפיסה פילוסופית אמפיריציסטית. זאת אומרת, שרואה את הניסיון, את התצפית, כבסיס היסודי לצבירת מידע על העולם. בעקבות זה התפתח גם המדע המודרני שהתחיל באותו זמן, ויחד עם התפתחות המדע המודרני שממשיכה בעצם עד היום, הפילוסופיה זזה בצורה לא כל כך מונוטונית כמו הצבא, כמו המדע. את המדע נראה שפשוט הולך ומתקדם כל הזמן, אין עליות וירידות, נסיגות וכולי, יש כמובן תיקונים של מידע מדעי שהיה בעבר, אבל באופן עקרוני הציר נראה ציר שמתקדם כל הזמן קדימה. בפילוסופיה התמונה היא קצת שונה, של סינוס כזה, כי התחלנו עם הגמוניה רציונליסטית, זאת אומרת שבעצם השכל הוא אמצעי להכיר את העולם, עברנו בתחילת העת החדשה לתפיסה אמפיריציסטית שרק הניסיון הוא אמצעי להכיר את העולם, ועם זה סיימתי בפעם הקודמת, בסופו של דבר התברר שהאמפיריציזם בעצמו נמצא בפני שוקת שבורה, בגלל שכמו שהראה יום ואחרי זה קאנט ניסח את זה מחדש ועוד, אם אתה נצמד אך ורק לדברים שיוצאים מתצפית, אתה נשאר אך ורק עם עובדות ספציפיות. זאת אומרת, אתה נגיד, לא יודע מה, עזבתי את הטלפון הזה והוא נפל לקרקע, אז אני יודע שהטלפון הזה כשעזבתי אותו נפל לקרקע. אני אפילו לא יכול להגיד שהטלפונים נופלים לקרקע, כי לא ראיתי, ראיתי את הטלפון הזה, אוקיי? לכן קשה מאוד לומר שהידע המדעי שלנו הוא מבוסס על אמפיריציזם צרוף. אי אפשר לומר שחוקי המדע שלנו הם תוצאה של תצפיות בלבד. ברור שיש תצפיות בדרך, אבל לומר שתוצאה של תצפיות בלבד זה כנראה לא נכון. ואמרתי שמבין האמפיריציסטים הבריטיים, כן, החשובים שבהם היו לוק, יום וברקלי, לוק היה אמפיריציסט במלוא מובן המילה, אבל יום וברקלי ששניהם היו אמפיריציסטים היו בעצם ספקנים מאוד גדולים, למרות שבמבט ראשון זה נראה שאמפיריציזם וספקנות לא הולכים ביחד, אבל במבט שני רואים שזה לא רק הולך ביחד, זה רוקד ביחד. זאת אומרת, זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע, בגלל שברגע שאתה אמפיריציסט צרוף, כן, אדוק, אז אתה נצמד אך ורק לדברים שראית. ממילא אתה אמור להטיל ספק בכל דבר שאותו לא ראית. כל דבר שלא צפית בו באופן ישיר, הוא בעצם מבחינתך אמור להיות מסופק. ואז זה משאיר אותך עם מידע מאוד מאוד מצומצם על העולם. רוב המידע המדעי שיש לנו על העולם, לא צפינו בו מעולם. ובעצם הוא תוצאה של חשיבה מדעית, של בניית תיאוריות, של הכללות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, כאשר בעצם באמפיריציזם הצירוף, היית צריך לאמץ אך ורק את העובדות הבסיסיות שבהן צפית באופן ישיר. כל המסקנות שהשגת מתוך התצפיות האלה, לא מסקנות לוגיות, אלא מסקנות כן, הכללות או אנלוגיות או דברים כאלה, הם בעצם דברים שיסודם לא בתצפית, אי אפשר להגיד שהם מבוססים על תצפית, ולכן אמפיריציסט הדוק אמור להטיל בהם ספק, ובאמת גם יום היה ספקן גדול, וברקלי מחק את העולם, שנייה אחת, ברקלי בכלל מחק את האמון שהיה לו בעולם, בקיומו של עולם. כל מה שאנחנו יכולים לדעת זה רק את ההכרות שנמצאות אצלנו בפנים, בהכרה פנימה. ואין לך דרך באמת לקבוע שקיים איזשהו עולם בחוץ. זה המסקנה הכי קיצונית מתוך אמפיריציזם טהור, כן, אמפיריציזם עקבי. כן,
מה זה פוזיטיביזם? הרגישה הזאת, מה היא אומרת? פוזיטיביסטים.
אולי אני אגיע לזה בהמשך, כרגע לענייננו כאן זה לא חשוב.
הרב, מה מונע להגיד שגם השכל וגם התצפית עובדים לצבור מידע על העולם? למה צריך לבחור בין שניהם? למה לא אומרים ששניהם עובדים?
אמרתי, זה לא בחירה בין שניהם. האמפיריציסטים טוענים שרק התצפית. הרציונליסטים טוענים שגם השכל וגם התצפית. הוויכוח הוא לא על התצפית, התצפית היא ודאי כלי להכרת העולם, זה מוסכם על שני הצדדים. הוויכוח הוא בשאלה האם גם השכל יכול להיות כזה.
אז זה בדוק מנושא שהרציונליזם צודק.
למה?
כי אנחנו רואים שגם השכל עובד להכיר את העולם.
אנחנו רואים שאנחנו משתמשים בשכל, השאלה אם זה מוצדק. יכול להיות שאנחנו עושים דבר לא נכון. הטיעון האמפיריציסטי הוא טיעון חזק. הטיעון האמפיריציסטי בעצם אומר, כל דבר שהוא לא תוצאה של... מה זה תצפית? תצפית זה אינטראקציה שיש ביני לבין העולם. בעיניים, באוזניים, בלשון, במישוש, בידיים, לא חשוב, אבל איזשהו סוג של אינטראקציה שאני יוצר עם העולם, והאינטראקציה הזאת שואבת מידע מן העולם ומביאה אותו אליי. ואז אני אומר, טוב, שאבתי את המידע הזה מן העולם, אז אני יכול להבין שזה מידע נכון על העולם, שהוא מתאים למה שקורה בעולם עצמו. אבל דבר שיוצא מהמחשבה שלי, הרי המחשבה שלי היא תוצר של איך שאני בנוי. אין, זה לא בא מתוך תצפית על העולם, אלא זה דברים שקורים בתוכי פנימה. איזה הצדקה יש להנחה הזאת שמסקנות שיוצאות מאיזשהו מבנה שכלי שלי אמורות להתאים למה שקורה בעולם עצמו.
אבל אם אנחנו רואים את זה הרבה פעמים שזה כן יש התאמה בין מה שאתה חושב ובין מה שקורה בעולם עצמו, אז למה לא להניח שזה תמיד מתקיים לרוב, כאילו לפחות?
זה עקרון האינדוקציה.
כן, הם גם על זה הם חולקים.
אבל עקרון האינדוקציה בעצמו הוא עיקרון שכלי. ההנחה שמה שהיה הוא שיהיה, או שמה שראיתי כנראה מסמן חוק כללי, זו בעצמה איזושהי הנחה שאתה לא יכול להתבסס על תצפית, לא ראית את זה.
אז מה התשובה לטיעון הזה?
אגב, לאט לאט. אז זה, עד כאן הגעתי בעצם בפעם הקודמת. ואז מה שקורה פה בעצם זה שאנחנו, המאבק הזה בין רציונליזם לאמפיריציזם, ניצב אחרי יום, הוא ניצב בפני שוקת שבורה. יש שמצד אחד הביקורת האמפיריציסטית נשמעת משכנעת, העובדה שמשהו יוצא מהחשיבה שלי, הוא תוצר של המבנה, של איך שאני בנוי, אין שום סיבה להניח שזה מתאים למה שקורה בעולם עצמו. זה שאני חושב באופן מסוים, אז מה? כן, הבאתי את הדוגמה של אריסטו שאמר שעצמים נופלים לכדור הארץ בפרופורציה למשקל שלהם, המהירות היא פרופורציונית למשקל שלהם. ההיגיון נשמע היגיון משכנע אם תשאלו אנשים. עובדה שגם את אריסטו זה שכנע, הוא גם היה לא טיפש. אבל זה לא עומד במבחן העובדות. למה? כי הראש שלנו חושב בצורה כזאת, זה נכון. אבל העולם לא חייב כלום לראש שלנו, העולם מתנהל כמו שהוא מתנהל. זה שאנחנו חושבים באופן מסוים זה פשוט תוצאה של איך שאנחנו בנויים. למה להניח שאיך שאנחנו בנויים, באמת התוצר של זה מתאים למה שקורה בעולם עצמו. אז הביקורת הזאת היא ביקורת שנשמעת משכנעת, מצד אחד.
אם נניח האבולוציה יצרה אותנו בצורה שנשרוד, ולכן שהתבונה שלנו תתאים להמשך קיום הקיום
של הדבר. אתה מציע פתרון על סמך האבולוציה. כדי לענות לך בקצרה, אפשר לדבר גם על זה, אבל כדי לענות לך בקצרה, אני אשאל את זה מנקודת המבט של המאה ה-19, תחילת המאה ה-19. לפני שאלו על האבולוציה. למה איך אנשים נתנו אמון במדע? הם עוד לא ידעו את האבולוציה. ואני חושב שאחרי שאנחנו יודעים את האבולוציה, שום דבר לא השתנה. את האמון שלנו במדע לא מבוסס על זה שאנחנו יודעים אבולוציה. גם היום יש הרבה מאוד אנשים שאין להם מושג מה זה אבולוציה, ויש להם אמון בחשיבה שלהם, בהכללות שלהם, כן, בתוצאות מדעיות כאלה או אחרות.
אז יש לנו אפשרות לא לסמוך על השכל ולהתנהל בצורה אקראית, אבל יש לנו אפשרות לסמוך על השכל ולקוות לטוב, אם זה לא יצליח, אז לא תסמוך.
לקוות לטוב תמיד אפשר, אני שואל לא למה אנחנו מקווים לטוב. לקוות לטוב זה גם כן תופעה פסיכולוגית, אין טעם לשאול למה אתה מקווה לטוב. השאלה אם הטוב מתממש. לקוות זה חינם.
אפשר להגיד שאנחנו באמת יכולים להיות שאנחנו לא טועים נטעה, ויכול להיות שהכל ישתנה וכל חוקי הטבע מחר ובבוקר ישתנו לחלוטין, אבל בסדר, אנחנו לא מתחייבים, לא חתמנו על חוזה עם העולם.
שאפשר לא להאמין לשכל, אוקיי? בסדר גמור, על זה אני מדבר. אתה מציע לא להאמין לשכל, אוקיי, זה מה שמציעים האמפיריציסטים.
עוד פעם, בתפקוד היומיומי, במדע, נסמוך על השכל, תוך תקווה שחוקי הטבע לא ישתנו מחר. תיאורטית יכול להיות שכל חוקי, מחר בבוקר, כל חוקי הטבע ישתנו.
עזוב את התקווה בצד, למה אתה סומך על השכל?
שאין לי מה להפסיד, אם אני יכול לא לסמוך, ואז אני אתנהל בצורה אקראית מפחידה בעולם שאין בו שום חוקים.
זה לא סיבה לסמוך על השכל, אני שואל למה אתה סומך עליו.
מה זה לסמוך? אני עושה צעדים שמתאימים לשכל בהנחה, מה זה בהנחה, לא?
גם מזה שאני אלבש חולצה ירוקה ולא כחולה, זאת לא סיבה ללבש חולצה ירוקה. אין לי מה להפסיד, אין לי מה להפסיד.
טוב, יש לך הרבה מה להרוויח, אם בינתיים חוקי הטבע משום מה יחליטו להימשך גם מחר, אז יכול להיות שהמטוסים שלי יטוסו ואני אגיע ל...
דבר על היום, לא על מחר. מאיפה אתה יודע את חוקי הטבע היום? כל מה שאתה יודע זה הדברים שבהם צפית.
אין, אני עושה אינדוקציה תוך כדי זה שאני לא בטוח שהיא נכונה.
לא אמרתי שאתה לא בטוח, אני בטוח שלא. אני לא מדבר, השאלה שלי לא מאיפה אתה בטוח, אני לא בטוח. אף אחד לא בטוח, מי שבטוח הוא או שהוא בולבל או שלא יודע, או שאתה טועה. אני מדבר על השאלה, מה פתאום בכלל להתייחס לזה? מה הסיכוי שמערכת שבנויה באופן מסוים תיתן תוצאות שמתאימות למציאות? אפס, סיכוי אפס. מה פתאום להניח בכלל שזה נכון? לא למה אתה סומך על 80%, 80% זה נהדר, אין לי בעיה עם 80%. הבעיה היא הרבה יותר עמוקה מאשר זה שזה לא ודאי. זה שזה לא ודאי זה ברור לגמרי, זאת לא שאלה. זה ברור שזה לא ודאי. אני שואל, בסדר, לא ודאי, אבל 80% יש. אני שואל
למה? אלפי שנה האינדוקציה הייתה מושלמת. אז למה כל כך להיות כל כך בטוח שהיא לא נכונה? לא כל כך מבין.
קודם כל האינדוקציה אלפי שנים לא הייתה נכונה. האינדוקציה טועה כל הזמן אצל כל אחד. לכן אני לא חושב שאתה צודק בזה שאלפי שנים האינדוקציה עבדה. ב' אחרי שאלפי, גם אם אלפי שנים האינדוקציה עבדה, אתה רוצה לעשות אינדוקציה לעיקרון הזה עצמו. זאת אומרת, לעשות אינדוקציה שתתקף את
האינדוקציה. אבל אלפי שנה אנשים חשבו שמחר תזרח השמש. אז למה כל כך הרב אומר שזה לא הגיוני לקוות ולהאמין ולחשוב ש-80% גם מחר תזרח השמש?
זה מה שאתה רוצה, אין לי בעיה.
לא, 80%, ש-99% ש-99% שגם מחר תזרח השמש.
זה לא לקוות, זה לחשוב. על זה אני תוקע, את זה
כן, לחשוב.
למה להניח שמחר תזרח השמש, תסביר לי.
אלפי שנה, ההנחה הזו יצאה את כנכונה.
אז מה? עוד פעם, יש לך עיקרון שהוא נובע מהשכל, שמה שעבד אלפי שנים כנראה ימשיך לעבוד הלאה, אבל זה בעצמו עיקרון שיוצא מהשכל. אתה רוצה לתקף את האינדוקציה על ידי שימוש בעקרון האינדוקציה עצמו. זה מעגלי. עוד פעם, אני לא מתווכח איתך, גם לי זה נשמע מאוד הגיוני. אבל אני שואל את השאלה הפילוסופית, זה שזה נשמע לי הגיוני, אז מה? ההיגיון שלי הוא פונקציה של איך שאני בנוי. מה העולם חייב לי? כל השאלות האלה, השאלות של יום וכולי, הן לא שאלות שבאות לתפיסתי. הן לא שאלות שבאות לערער על האמון שלך בשכל. מבחינתי, זה שאלות מאתגרות פילוסופית. בוא תחפש הסבר לאמון שאתה נותן בשכל. בסדר? זאת שאלה, נקרא לי כמו אצל דקארט, שהספק שלו היה ספק מתודי, לא ספק אמיתי. הוא הטיל ספק כדי בסופו של דבר להגיע לאותו דבר שאותו הוא יכול לדעת בוודאות. זה לא שבאמת היה לו ספק בכל מה שהוא הטיל בו ספק. אז מבחינתי, למרות שאצל יום אני לא יודע אם זה ככה, מבחינתי זאת שאלה שדורשת הצדקה. לא שאני עכשיו מציע לכם לא להאמין לשכל, אבל אני אומר, בואו נחשוב רגע, למה אנחנו באמת מאמינים לשכל? מה יכולה להיות ההצדקה לזה? אגב, קאנט כשהוא הציג את השאלה הזאת, באמת הציג אותה כך. הוא לא שאל, האם השכל שלנו צודק? הוא שואל, מה יכולה להיות ההצדקה לכך שהשכל שלנו צודק? אבל זה ברור לו שהאמון בשכל הוא נכון, צריך לתת אמון בשכל. הוא רק שואל את עצמו, בסדר? אוקיי, זה אינטואיציה אולי ברורה, אבל מה ההצדקה לה? גם אריסטו חשב באופן אינטואיטיבי שגופים נופלים לכדור הארץ בפרופורציה למשקל שלהם, והוא טעה. זה שהראש שלנו עובד בצורה מסוימת, זה לא אומר שהעולם גם הוא מתנהל באופן כזה.
נניח, יוצרים הרי אפשר ליצור מתמטיקה עם חמישה מימדים, נכון? אז יש ארבעה מימדים, אז אתה בונה, עושה הנחה, למרות שאתה יודע שבמציאות אתה לא מצליח אפילו לקפוץ את זה בשכל. אז כולנו פועלים, יוצרים לצלנו הנחות, שיכול להיות שהן לא נכונות, בהחלט יכול להיות שנתעורר בעולם הבא והכל לא היה ולא נברא. אז מה?
אתה חוזר על אותה שאלה ואני אחזור על אותה תשובה. שתי אפשרויות. אם אתה שואל שזה לא בטוח, זאת לא שאלה, גם אני מסכים שזה לא בטוח, זאת לא השאלה. אני שואל למה בכלל לתת בזה אמון. עכשיו אתה אומר לי, בוא לא ניתן בזה אמון, רק נלך ככה ומה יכול להיות? בסדר גמור, אם זה המצב שלך אני לא שואל שום שאלה. אני שואל שאלה על מי שכן נותן אמון, והרי בינינו גם אתה וגם אני נותנים אמון. אל תגיד לי שאתה עושה את זה סתם כי נראה לך ומה יש לי להפסיד. אתה בטוח שזה נכון גם. אין פה מה להתאמם, אנחנו כן נותנים אמון בדבר הזה. השאלה היא שאלה טובה, למה? אז השוקת השבועה הזאת, בסופו של דבר, זה בעצם איזשהו סוג של מין תנועת מטוטלת כזאת. התחלנו ברציונליזם, עברנו לאמפיריציזם, והיינו נורא מאושרים ואופטימיים, הנה, הגענו למנוחה ולנחלה, ובאמת זה הוכיח את עצמו, המדע מתקדם. אבל אז מגיעה השוקת השבורה הזאת, המתקפה הפילוסופית הזאת של יום והאמפיריציסטים הבריטיים, אנחנו בעצם מבינים שאמפיריציזם לא יכול באמת להחזיק מים, לא יכול לעמוד. אנחנו כן, אם אנחנו מוכנים לקבל את המדע, יש בו מרכיבים שהם מהשכל, לא מהתצפית. ואז שוב פעם חוזרת השאלה, אז אנחנו בעצם לא אמפיריציסטים, אלא רציונליסטים. אבל מה עם המתקפה? הרי השכל לא אמור להיות כלי שמכיר את העולם, אז המתקפה הזאת לא ענינו עליה. אז יש פה משהו שבעצם תוקע אותנו. וכידוע, מדענים לא מוטרדים כקליפת השום מכל השאלות האלה, הם כמובן דוארים הלאה ומתקדמים, והכל בסדר. הפילוסופים מסתרכים אחריהם ושואלים שאלות, רגע, מה הצדקה? ומציעים הצעות כאלה והצעות אחרות. זה לא מעניין אף איש מדע. זאת אומרת, אנשי מדע מתקדמים הלאה, כל הפילוסופיות האלה לא מעניינות אותם. אני שואל כרגע שאלה פילוסופית. אוקיי? אז הטענה הזאת, המצב הזה בעצם מחייב אותנו לחפש הסבר, כן? אולי ננסח את זה כך. נדבר על המדע, למרות שזה נכון על כל המידע שאנחנו אוספים על העולם, גם ביום יום שלנו, לא דווקא פעילות מדעית, אבל הפעילות המדעית היא אולי הדגם הכי טוב, ולו רק בגלל ששם האמון שלנו הוא הכי גבוה בממצאים. הפעילות מבוקרת, מקבלת פידבקים, יש איזשהו אמון בממצאים שלהם המדע מגיע. אז בואו נדבר על המדע. המדע מכיל הרבה מאוד מרכיבים שהם מרכיבים שלא יצאו מתצפית. שני הידועים ביותר שדייוויד יום הצביע עליהם, זה עקרון הסיבתיות ועקרון האינדוקציה. האינדוקציה שמה שראינו עד עכשיו הוא כנראה חוק כללי, לכן גם נמשיך בעתיד, אבל הוא חוק כללי. זה עקרון האינדוקציה, ועקרון הסיבתיות זה שלכל דבר צריכה להיות סיבה. אלה למשל שתי הנחות של המדע, שאין להם שום מקור תצפיתי, זה הנחות של התבונה שלנו, זה הנחות של השכל. כדי לחדד את זה קצת יותר, בואו נסתכל רגע על הסיבתיות, כי באינדוקציה אני חושב שזה די ברור. אבל בסיבתיות יש לאנשים תחושה שאת הסיבתיות אנחנו כן שואבים מתוך הניסיון. למה יום אומר שלעקרון הסיבתיות אין בסיס תצפיתי? אז תראו, יום טען אפילו יותר, בצורה יותר חזקה מזה, לא רק שלעקרון הסיבתיות אין בסיס תצפיתי. מה אומר עקרון הסיבתיות? שלכל תופעה או לכל דבר יש סיבה. הוא אומר, עזוב את הלכל דבר, את ההכללה. תראה לי מקום אחד שבו יש יחס סיבתי, ואתה יכול לראות את זה באמצעות תצפית. אין. אף מקום בעולם שום סיטואציה עלי אדמות לא תוכל לראות בתצפית יחס סיבתי בין אירועים. אין דבר כזה, אי אפשר לראות את זה. למה? כיוון שכל דבר שאנחנו מתייחסים אליו כיחס סיבתי, נקרא לאירוע הסיבה והמסובב, אז בין שני האירועים יש יחס סיבתי, כן, אני בועט בכדור והכדור אף, אז הביתה זה הסיבה, והמעוף של הכדור זה המסובב, וביניהם יש יחס סיבתי, אז כשאנשים מסתכלים על ביתה בכדור, כן, את הגולים סופרים לטובת מסי, נכון? ואת אם הוא בעט, אז כנראה הוא יבקיע את הגול, למה? אולי הוא בעט, אבל הגול קרה אחרי זה, לא מסיבת הביתה של מסי, לא, זה ברור לנו לגמרי שהגול הזה הוא גול שלו, למה? כי ברור לנו שהביתה היא הייתה הסיבה לזה שהכדור נכנס לתוך השער. מאיפה זה יוצא? איך אני יודע שזאת הסיבה? כל מה, טוען יום, כל מה שאני רואה, כשאני רואה בן אדם בועט בכדור, כן, זו רק דוגמה שלי, אני רואה בן אדם בועט בכדור. מה אני רואה? אני רואה שהבן אדם בעט, ואני רואה שאחרי זה, מיד אחרי זה הכדור אף. אבל זה שיש יחס סיבתי בין הביתה לבין הכדור, את זה אני לא יכול לראות, בשום חוש או מכשיר מדידה או מה שלא יהיה. זאת פרשנות שאני נותן לסיטואציה הזאת. זה לא משהו שיוצא מהתצפית. כשאני מסתכל על זה, ונגיד אם אני רואה את זה קורה הרבה פעמים, אז מבחינתי יש פה איזשהו יחס סיבתי בין האירועים, אבל זאת מסקנה שלי. אני לא, אין עיניים שיצליחו להבחין ביחס סיבתי בין אירועים.
לא, אבל אני רואה שהביטה בכדור היא תנאי מספיק, ובמקרה זה הכרחי לזה שהכדור טעו.
לא הכרחי, מספיק. אבל אוקיי, אז מה?
זה סיבה. זה הגדרה של סיבה, זה תנאי מספיק.
לא, ממש לא. ממש לא. יש לי סדרת תורים באתר על היחס הסיבתי, ואני מסביר שם שיש, לא אכנס את זה בפרטים, אבל ביחס הסיבתי יש שלושה מרכיבים. מרכיב אחד זה המרכיב הלוגי, שהסיבה צריכה להיות תנאי מספיק למסובב, יש כאלה שאומרים הכרחי הוא מספיק, אבל לדעתי הם לא צודקים, זה תנאי מספיק, ויש מרכיב שהוא המרכיב הזמני, הסיבה צריכה להיות לפני המסובב, ויש את המרכיב הפיזיקלי, שהסיבה, המסובב צריך להיות בגלל הסיבה. אתה מבין שתנאי הוא לא ממצא את היחס הסיבתי. נגיד, שאני רואה שני, כן, המשל של לייבניץ, אני רואה שני שעונים שכל הזמן מראים לי בדיוק את אותה שעה. אז ברמה הלוגית, אני אומר, אם שעון א' מראה שהשעה 3:16 דקות, גם שעון ב' מראה באותו רגע שהשעה 3:16 דקות. זה תנאי מספיק. היחס הלוגי מתקיים. האם נכון לומר ששעון א', ההוראה של שעון א', יש סיבה להוראה של שעון ב'? לא, למה לא? הרי יש זיקה לוגית ביניהם, השעה בשעון א' היא תנאי מספיק לשעה בשעון ב'. אז למה זה לא סיבה? כי בשביל שהדבר הזה יהיה סיבה, זה קורלציה. בשביל שקורלציה תחשב סיבה, צריך שיהיה מנגנון שאומר שא' גורם לב', לא שאם א' אז ב', אם א' אז ב' זה יחס לוגי. אבל זה שא' מחולל את ב', או גורם לב', זאת זיקה פיזיקלית, לא זיקה לוגית. ובלי זה, היחס ביניהם הוא לא יחס סיבתי. יש יחס לוגי, יש יחס זמני, אבל צריך גם את היחס הפיזיקלי, כדי שאני אוכל לומר שא' הוא סיבתו של ב'. עכשיו, אני יכול לראות בעיניים את הקדימה הזמנית. אני יכול לראות בעיניים, אולי את היחס הלוגי, שתמיד כשבועטים בכדור, אחרי זה הכדור אף. אני לא יכול לראות בעיניים שהמעוף הוא בגלל הביתה. את זה אין דרך לראות. אז אם ככה אומר דיוויד יום, אז איך אני באמת יודע שישנו יחס סיבתי בין אירועים בעולם, וממילא בקל וחומר, איך אני בכלל יכול לדעת שעקרון הסיבתיות נכון, ושלכל דבר צריכה להיות סיבה. זו שאלה כפל כפלאי. אני לא מבין בכלל מאיפה שאהבת את המושג סיבה, כי זה לא יצא מתצפית. אז לקבוע שלכל אירוע יש סיבה, זה כבר נשמע ממש דבר חסר בסיס. זאת בעצם הטענה של יום. אז אמרנו הסיבתיות, יש את האינדוקציה, יש לנו עוד המון הנחות. למשל, אנחנו מניחים שאם אנחנו גילינו את חוק הגרביטציה, אז הוא כנראה יהיה נכון גם בפלנטות אחרות, או בגלקסיות אחרות, או למשל, מקומות אחרים ביקום. מי אמר? אולי זה נכון רק פה. יש לנו איזושהי הנחה שחוקי הטבע הם אוניברסליים. אם מצאנו חוק טבע מסוים, אז הוא נכון בכל מקום ובכל זמן. זאת גם הנחה שאין לה בסיס. הנחה של השכל, של התבונה. אין לה בסיס אמיתי. וכן הלאה, אפשר לראות עוד, עוד, עוד ועוד הנחות, עוד ועוד הנחות שעומדות בבסיסו של המדע, שהם לא יצאו מתצפית. ואז עולה השאלה, טוב, אז אם המדע שלנו מבוסס לא רק על תצפיות, אלא גם על הרבה מרכיבים שהם היגיון או שכל ולא תצפית, אז אני כאמפיריציסט, מי שמקבל את הביקורת האמפיריציסטית, שאומרת מי אמר שהשכל משקף את מה שקורה בעולם, לא יכול להאמין למדע. יש פה, יש פה בעיה פילוסופית אמיתית. איך אפשר בכלל להאמין למדע, או בניסוח אחר, האם אפשר ללמוד מהניסיון? זאת בעצם השאלה. זה הרי הנושא שלנו בסדרה הזאת, לימוד מן הניסיון. אז פה אנחנו בעצם מגיעים לנקודת הקרשנדו, כן, הנקודה שבה אנחנו תפסנו את השור בקרנב. יש בעיה, אנחנו מדברים על לימוד מהניסיון, אבל עצם העובדה שאפשר ללמוד מהניסיון דורשת הצדקה. ולפני השאלה איך לומדים מהניסיון, ואיך עושים את זה נכון, ואיך עושים את זה לא נכון, האם בכלל אפשר ללמוד מהניסיון? זאת בעצם השאלה שהגענו אליה כאן.
הרב, כל מה שהרב אומר כאן זה לא איזושהי תמיכה מסוימת, באמת בגישה הפוסט-מודרנית, שבעצם כל מה שאנחנו יוצרים את המציאות, ואנחנו פשוט רוצים שהאינדוקציה תהיה נכונה, כיוון שכך אנחנו רוצים, אפלא ופלא, כשאנחנו לא רוצים, אז כל עורך דין אומר שאין שום סיבתיות פה, ובאמת המרשי לא גרם לרצח, הוא רק עשה משהו, אבל זה לא מה שגרם לרצח, זה נגרם מסיבות אחרות. ממש תמיכה יפה ו... בגישה פוסט-מודרנית, שהרב
מוס. הבעיה שאתה עוצר אותי בשלב השאלה. זה בדיוק הכשל הפוסט-מודרני. הכשל הפוסט-מודרני אומר, תראה, יש שאלות מאוד קשות, לכן יש ריבוי אמיתות, או אין אמת, או אמת יחסית, נרטיבים וכדומה. רגע, לפני שאתה מגיע למסקנות, אולי יש גם תשובה לשאלה הזאת.
רציתי לנצל את ההזדמנות.
אז לכן צריך קצת להיזהר עם הקפיצה הזאת למסקנה, אבל אתה צודק. ששאלות מהטיפוס הזה ודומותיהן הן אלה שמביאות אנשים לתפיסה רלטיביסטית, שהאמת היא יחסית וכל אחד באמת שלו וכל הדברים מהסוג הזה, אלה השאלות שעומדות בבסיס התפיסות האלה. עכשיו השאלה שאני, כמובן גם הפוסט מודרניים יש ביניהם סוגים שונים של, נקרא לזה סוגים שונים, רמות שונות של הזיה. זאת אומרת, יש פוסט-מודרנים מתונים שיש להם הזיות קטנות, יש פוסט-מודרנים גדולים שיש להם הזיות גדולות, זאת אומרת, יש פוסט-מודרנים קיצוניים בעצם תופסים שהכל זה הזיה, כולל המדע, כולל הדברים הכי, אגב, כולל התצפיות גם. אם אתה לוקח הלאה את הספקנות הזאת שהפעלנו כלפי השכל, למה שלא נפעיל אותה גם כלפי התצפית? זה שהעיניים שלי רואות משהו, מי אמר שזה משקף את מה שקורה בעולם, למה כל כך ברור שהתצפית זה כלי ברור? השכל, החשיבה, טוב, על זה צריך לדון, אם יש לזה הצדקה, אין לזה הצדקה. בתצפית לא צריכה הצדקה?
בהחלט שכן, אנחנו רואים ניסים שלא היו ולא נבראו, רואים, בפירוש, אני ראיתי נס, הרבה חולים אומרים לי, זה היה לי נס ברור, תסתכל איך החלמתי בלי שום סיבה.
הם נתנו פרשנות לאירוע שהם ראו, והם אמרו שהוא נס. להגיד שמשהו נס זה תוצאה של פרשנות. אגב, להגיד שזה נס, זה מניח ברקע, אמונה שיש חוקי טבע, כי אם לא היו חוקי טבע לא היו ניסים. הנס זה תמיד משהו שקורה באופן שלא מתאים לחוקי הטבע. לכן העובדה שאני רואה ניסים לא פורכת את ההנחה שיש חוקי טבע, להפך, היא מאוששת אותה. אם לא היו חוקי טבע לא היית רואה ניסים. הטענה בסופו של דבר זה שגם את האמפיריציזם אפשר לתקוף במתקפה דומה למה שהוא עושה לרציונליזם. אם אתה לא מאמין לשכל כמכשיר להכרת העולם, למה לחושים אתה כן מאמין? למה לפרספציה אתה כן מאמין? גם החושים יכולים להטעות אותך, יכולים להמציא דברים, יכול להיות הכל הזיות, מי אמר לך שמשהו, מה שהחושים מראים לך באמת קורה בעולם, הרי אין לך שום נגישות לעולם עצמו, אלא רק לאיך שהוא משתקף אצלך בפנים, כן, זה כבר מתחיל להיות ניסוח קנטיאני. אין לך דרך להגיע לעולם עצמו שלו באמצעות חושים, אז אם חושים, אם החושים שלך בוגדים בך, או מחזבים לך, אין לך דרך לדעת את זה, כי אין לך אמצעי לא חושי, שייתן לך פידבק, על מה שהחושים מראים לך. לכן בעצם, אם אתה רוצה ללכת עם הספקנות הזאת עד הסוף, אתה יכול לתקוף את האמפיריציזם בדיוק כמו שאתה תוקף את השכל. אין הבדל. כך שבסופו של דבר, איכשהו נשארים עם איזשהו ספקנות או וקום מאוד גדול. הזכרתי, נדמה לי, שעיקרון הקוגיטו של דקארט, כן, אני חושב משמע אני קיים, שמטרתו הייתה, מי שהזכרתי את זה בפעם הקודמת, מטרתו בעצם הייתה לנסות ולהגיע לטענה מסוימת על העולם באופן שלא יזדקק לתצפית. אני חושב משמע אני קיים, זה איזשהו שיקול הגיוני שמניב מסקנה על העולם, שאני קיים, מסקנת עובדה, אוקיי? והטענה היא שבשביל להגיע למסקנה של דקאר, ובשביל להגיע למסקנה הזאת, בוודאות, לא צריך תצפית. זה בעצם איזשהו ניסיון להציל את הרציונליזם מהמתקפות. עכשיו, העיקרון שהוא השתמש בו, זה שאני חושב, משמע אני קיים. מי זה, מה זה מה שקיים? אני חושב שהזכרתי את זה. מה זה מה שקיים? לא הגוף. זה שאני חושב לא מוכיח שהגוף שלי קיים. זה מוכיח שהשכל שלי קיים. כן? שהאדם החושב קיים, לא האדם הפיזי. האדם האסטרלי. כן? אם נדבר בשפות מיסטיות. השכל שלי קיים, לא הגוף שלי קיים. ואז הוא ממשיך, דקארט, אחרי שהוכחנו שהשכל קיים, השכל הרי אומר שגם הגוף קיים, אז לכן גם הגוף קיים. אני עושה את זה בקפיצות כמובן, אבל גם הוא עשה את זה בקפיצות, אז זה בסדר. אבל שימו לב לנקודה שבעיניי נקודה נכונה. זאת אומרת, קיומו של השכל או של הרוח שלנו, הרבה יותר ברור ומובן מאליו, מאשר קיומו של החומר. אנשים חושבים שקיומו של החומר זה דבר ברור. מטריאליזם זה נקודת מוצא. האם יש גם דברים לא מטריאליים, לא חומריים, אלא רוח או משהו כזה? זה ויכוח. המטריאליסטים אומרים שלא, הדואליסטים אומרים שכן, אבל על חומר אף אחד לא מתווכח. דקארט אומר, אתם פשוט הופכים את התמונה. זה פשוט הסתכלות עקומה. הפוך. על הרוח אף אחד לא יכול להתווכח. כי היא זו שמכירה בקיומו של החומר. אני חושב משמע אני קיים, או אני חושב משמע העולם קיים. כי איך אני יודע שהעולם קיים? כי אני חושב שהוא קיים. אוקיי? זאת אומרת שהמחשבה שלי היא דבר הרבה יותר יסודי ומוצק, כן, וודאי, מאשר קיומו של החומר או של העולם. בניגוד גמור לתפיסות הרגילות שאיכשהו אומרות שהמטריאליזם הוא כאילו הדבר הברור, הקיומו של החומר, של העולם, זה דבר ברור, ורוחניות זאת מיסטיקה.
אבל הם אומרים שהמחשבה זה דבר חומרי.
מה?
אבל הם אומרים שהמחשבה זה דבר חומרי.
מי שאומר שהמחשבה זה דבר חומרי, אז הוא סתם מבולבל. הוא אפילו לא טועה.
הוא אומר שזה השכל שמחשב.
אין עמדה כזאת. אין עמדה כזאת. יש כאלה אנשים שאומרים את זה, אבל אין עמדה כזאת. זה אנשים מבולבלים. מחשבה זה לא דבר חומרי. יכול להיות שהיא נעשית על ידי דבר חומרי, על ידי המוח. אבל המחשבה עצמה היא לא דבר חומרי. היא מתחוללת על ידי זרמים במוח. אבל מה הם מחוללים הזרמים האלה? משהו רעיוני, נכון? רעיונות, מחשבות, תובנות. מה זה? זה דברים חומריים? מי שאומר את זה הוא פשוט מבולבל. מי שסיפרתי פה פעם, היה איזה יהודי, פרופסור לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב בשם יוסף נוימן. נפטר לפני כמה שנים. אחרי שכתבתי את אלוהים משחק בקוביות, אז הוא צלצל אליי, כי הוא אתאיסט ככה מיליטנטי, פעיל, מצוטט הרבה, וגם בספר שלי התייחסתי נדמה לי אליו במקום או שניים. אז דיברנו בטלפון, וסתם התגלגלה השיחה, ואז הוא אומר לי, תשמע, יש בין החבר'ה שלי, כן, המטריאליסטים, אני לא מצליח להסביר להם שאי אפשר לומר שחשיבה או תובנות או רצון זה דברים חומריים. הם אומרים לי, כן, חשיבה זה זרמים חשמליים. עכשיו, זאת הרשתות מוחלטת גם במבט מטריאליסטי. והוא אומר, זה מדהים לגלות אנשים, כולל פילוסופים ואנשי מדע, אנשים חכמים, שחוזרים על השטות הזאת, ואתה לא מצליח להסביר להם עד כמה הדבר הזה הוא שטותי. כי הרי גם הוא כמטריאליסט, לא טוען, כמטריאליסט מפוקח, כן? לא טוען שהמחשבה היא דבר חומרי. הוא רק טוען שאין סובסטנציה נוספת חוץ מהחומר, מה שאנחנו קוראים רוח. זה לא קיים. אלא מה? המחשבה זה דבר שהוא תכונה של המכלול החומרי שלנו. מאפיין של המכלול החומרי שלנו. אבל זה לא שהמחשבה היא בעצמה חומר. אני חושב שגם זה לא נכון. אבל זה לפחות, אני לא יודע, אני מוכן לשמוע את המילים. אבל להגיד שהמחשבה היא חומר, זה פשוט, מי שאומר זה לא מבין מה הוא מדבר. אז נחזור לענייננו, אז בעצם הטענה היא שאפשר להטיל ספק הרבה יותר רחב, לא רק בשכל, אלא גם בניסיון, וזה גם בתצפית, ואז באמת כבר אנחנו נמצאים במצב של ספק מוחלט, חושך מוחלט. אנחנו לא יכולים אפילו לקבל את העובדות הספציפיות שאותן ראינו, לא רק את המסקנות המדעיות או האחרות שאנחנו מסיקים מתוך העובדות האלה, אלא אפילו את העובדות עצמן מי אמר שאפשר לקבל. החושים שלנו יכולים, כן, השד המתעתע של דקארט, החושים שלנו יכולים גם לתעתע בנו. וזה באמת מעורר את השאלה, האם אפשר ללמוד מהניסיון? איך בדרך כלל מבינים שבנוי לימוד מהניסיון? בדרך כלל מבינים, התמונה הנאיבית זה שאנחנו צופים במקרים, כמה מקרים, ואחרי שאנחנו מבינים את המקרים האלה, אנחנו בונים על בסיסם תיאוריה שמסבירה אותם, וככה אנחנו מגיעים לחוק המדעי או לתיאוריה המדעית. המתקפה שאני ניסחתי כאן תוקפת את שני השלבים האלה. אפילו את העובדות הספציפיות שבהן צפית, אתה לא יכול להיות באמת, לדעת באמת שהן עובדות אמיתיות על העולם. זה המתקפה על האמפיריציזם. ואחרי זה אתה עושה מהם הכללה ויוצר מהם חוק מדעי. זה ודאי וודאי שאתה לא יכול לדעת, זה המתקפה על הרציונליזם. כל האפשרות שלנו ללמוד מהניסיון היא בעצם לא ברור מהי ההצדקה שלה. הטענה למעשה, הטענה הזאת למעשה ממשיכה הלאה אחרי יום וקאנט. קאנט ניסה להציע לזה איזושהי הצעה, אני רוצה להיכנס עוד פעם לעניין של הסינתטי אפריורי, וקאנט, כבר דיברתי על זה כמה פעמים בעבר, קאנט הציע איזושהי הצעה שבעצם, אני אגיד את זה בקצרה, הוא בעצם רצה לטעון שהעולם או העובדות המדעיות שבהן מטפל המדע, זה לא עובדות שקיימות בעולם עצמו, אלא זה התמונה ההכרתית של העובדות שקורות בעולם עצמו. בסוף העובדות, מה שאני מדבר עליהן, זה העובדות כפי שהן מופיעות בהכרה שלי, לא עובדות כמו שהן קורות בעולם עצמו. ולכן הוא טוען שאין פלא שהמחשבה שלנו יכולה לתאר את מה שקורה בעולם, כי זה לא בעולם. זה גם זה נמצא בתוך המחשבה או ההכרה שלנו. ולכן ככה הוא מנסה להסביר את ההנחה הזאת שהחשיבה שלנו יכולה להתאים למה שקורה בעולם. כי העולם בעצמו גם הוא בעצם מתחולל בתוך החשיבה שלנו. כן, אני אומר את זה ממש בצורה סכמטית. זה לא מחזיק מים, ההסבר הזה, כבר תקפו אותו לא מעט פילוסופים, ונראה לי פשוט שזה לא מחזיק מים, כי הטענה שלו בעצם, זה שאילוצי החשיבה שלנו, מהווים אילוצים גם על ההכרה שלנו. לדוגמה, נגיד ניקח את החוק השני של ניוטון, כן, שהכוח שווה למסה כפול תאוצה, F שווה ל-MA. איך אני יודע שיש חוק כללי כזה שהכוח תמיד שווה למסה כפול תאוצה? ראיתי כמה מקרים, ובכולם המסה הייתה, התאוצה הייתה בפרופורציה לכוח, כן, כפול המסה, ומכאן ניסקתי את החוק הכללי. עכשיו, אז אומר לי קאנט, איך אתה יודע שבעולם עצמו זה באמת מתנהל באופן כזה שהכוח פרופורציוני לתאוצה? זה מסקנה שאתה השגת באמצעות השכל שלך, האינדוקציה שלך. אבל איך אתה יודע שזה מה שקורה בעולם? אז מה התשובה שלו? כי מה שקורה בעולם אני באמת לא יודע, אבל אחרי שהוא עובר תרגום ומקבל איזושהי צורה בהכרה שלי פנימה, שם תמיד F שווה ל-MA, כוח פרופורציוני לתאוצה. בעצם מה שהוא רוצה לומר, אם אני מתרגם את זה, שאם נגיד יהיה אירוע בעולם שבו הכוח יש פרופורציוני לתאוצה בריבוע, אז אני פשוט לא אראה את זה. זה לא יופיע בהכרה שלי באופן כזה, או שזה יופיע בהכרה שלי באופן שזה פרופורציוני לתאוצה ולא לתאוצה בריבוע. זה יעקם את התמונה. אבל זה, זאת הזיה לא, 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 לא יותר קטנה מההזיה שאותה הוא בא להסביר. את ההזיה שאומרת שהשכל שלי מתאים למה שקורה בעולם, לא נראית לי משהו יותר מופרך מאשר ההזיה הזאת שאומרת שאם יש משהו שלא מתאים לחוקי הטבע, אנחנו לא נצליח לראות אותו. יש דברים כאלה בעולם, רק אנחנו לא נצליח לראות אותם. למה שלא נצליח לראות אותם? מה הבעיה? אם התאוצה תהיה 8 ולא 4, אז אני לא אראה את הגוף. גופים אחרים בתאוצה 8 אני כן רואה. אז למה את הגוף הזה אני לא אראה? אתה מכניס פה לא פחות שדים מהשדים שאתה בא לפטר, כן, ליתר. בדרך כלל ההסבר אמור להיות יותר מובן מהדבר המוסבר, אוקיי? אבל ההסבר שלך לא פחות עזוי מהדבר שאותו אתה בא להסביר, אז מה הרווחנו? יש עוד בעיות בהצעה הקנטיאנית, צריך לזכור שקאנט היה היחיד שהציע הצעה כלשהי לפתור את הבעיה הזאת, בהיסטוריה של הפילוסופיה. היו כל מיני הצעות אחרות, אבל הן באמת אפילו לא הצעות, זה סתם. סתם מילים. יש סיכום של ההצעות האלה, שזה 10 הצעות או משהו כזה, בספר של הוגו ברגמן, מבוא לתורת ההכרה, בפרק התשיעי. גם הוא נשאר בסוף עם זה שאין שום הצעה לא מחזיקה מים. ואז בעצם בסופו של דבר יוצא שיש לנו אמון במדע, אבל אין ולא יכולה להיות, או לפחות לא מצאנו עד היום שום הצדקה לאמון הזה. משהו פה, לא האמפיריציזם מצליח להציל אותנו ולא הרציונליזם מצליח להחזיק אותנו. ברור שמדע מכיל מרכיבים רציונליסטיים, ולא רק תצפית, לא רק אמפיריים. מצד שני, אבל מרכיבים רציונליסטיים אין הצדקה להסתמך עליהם. איך יכול להיות שיש לנו אמון במדע? למה האמון במדע שלנו מוצדק? זאת בעצם השאלה. עכשיו, כחלק מהתשובות או המסקנות שמסיקים מזה, יש את הטענה של קארל פופר, טענה מפורסמת, שהוא בעצם רוצה לטעון שתיאוריה מדעית אין לנו דרך להוכיח, אבל יש לנו דרך להפריך. למשל, אם אני רוצה לטעון שכל הגופים נופלים לכדור הארץ לפי חוק הגרביטציה. כן? זה חוק הגרביטציה. האם יש דרך להוכיח אותו? לא. אתה יכול לעשות ניסוי אחד ועוד ניסוי ועוד ניסוי, וגם אם זה יעבוד בכל הניסויים שעשית, אתה לא יכול לדעת, אולי זה לא יעבוד על עצמים אחרים שתבדוק. זה בעיית האינדוקציה, כן? לכן אתה לא יכול בעצם להוכיח את התיאוריה המדעית. לפחות תיאוריה שעוסקת באין ספור מקרים. אם היא עוסקת במספר סופי של מקרים, אז אולי אתה יכול לעבור על כל המקרים ולהוכיח את התיאוריה, אבל אם עברת על כולם, אז זאת כבר לא תיאוריה. אז פשוט אספת את כל העובדות וזהו. תיאוריה במהותה היא תמיד איזשהו סוג של הכללה שבא לטעון טענות על דברים שלא ראיתי. נכון? כשאני מדבר על תיאוריה מדעית, זה תמיד, או חוק מדעי, זה תמיד חוק או תיאוריה, זה תמיד דברים שמנסים לטעון טענות על עובדות שבהן לא צפיתי, מכוח העובדות שבהן צפיתי. אז בעצם תיאוריה מדעית לא ניתנת להוכחה, אבל הפרחה ודאי שאפשר. אם באחד הניסויים אני אעזוב חפץ באוויר, והוא לא ייפול לכדור הארץ בתאוצה של 9.8, כן, של G, אז הפרחתי את חוק הגרביטציה של ניוטון. את להפריך חוק מדעי אין בעיה. להוכיח חוק מדעי אי אפשר. זה האסימטריה בין הוכחה להפרחה של פופר. ואז בעצם פופר רוצה לטעון את הטענה הבאה. כשאתה רוצה להגדיר תיאוריה מדעית, תיאוריה מדעית זאת לא תיאוריה מוכחת. זה גם לא תיאוריה שאפשר להוכיח אותה. אלא זאת תיאוריה שאפשר להפריך אותה. לא תיאוריה שהופרכה, אלא תיאוריה שאפשר להפריך אותה. אז אם, למשל, אני חוק הגרביטציה, זאת לא תיאוריה שהופרכה, זאת גם לא תיאוריה שהוכחה. למה היא מדעית? כי באופן עקרוני היא עומדת להפרכה אמפירית. אני יכול לעשות ניסוי, ואם הניסוי ייכשל, אז הפרחתי את התיאוריה. תיאוריה שעומדת להפרכה היא תיאוריה מדעית. אגב, גם אם התיאוריה הופרכה היא תיאוריה מדעית, היא תיאוריה מדעית שגויה. אבל המדעיות שלה היא בעצם הזיקה שלה לניסיון. זאת אומרת, התיאוריה שאי אפשר להפריך היא תיאוריה שאין לה זיקה לניסיון, היא לא אומרת כלום על המציאות, נכון? אם הייתה אומרת משהו על המציאות, אז אפשר היה להפריך אותה. אפשר היה לבדוק את המציאות ולראות אם היא נכונה או לא. אז תיאוריה שלא ניתנת להפרחה, בעצם זו תיאוריה שאין לה זיקה למציאות, היא לא אומרת משהו קונקרטי על המציאות. ולכן, למעשה, היא לא תיאוריה מדעית.
לא, 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 לא הבנתי מה יפת לנו אם זה נקרא, אם זה נקרא תיאוריה מדעית או לא. לא, לא הבנתי מה יפת לנו אם זה נקרא תיאוריה מדעית או לא, מה אין לך כמינה בזה? תקרא לזה תיאוריה פילוסופית או תיאוריה מטאפיזית.
זאת המלצה לאנשי מדע, באיזה סוג תיאוריות להתעסק. זה הכל.
אז מה זה קשור לענייננו?
זה קשור לענייננו בגלל שזה תוצאה של מה שהסברתי עד עכשיו. למה הוא הגיע לה... כשאתה תשאל באדם ברחוב, כולל מדענים, מה זה תיאוריה מדעית? הם יגידו לך, תיאוריה מדעית זה תיאוריה שהוכחה. שעמדה במבחן אמפירי. אבל פופר אומר, לא נכון. שום תיאוריה לא הוכחה, לא רק זה, שום תיאוריה לא יכולה להיות מוכחת. אז בכל זאת, אבל יש לנו תחושה שתיאוריות מסוימות הן מדעיות ותיאוריות אחרות הן לא מדעיות. אז פופר מציע קריטריון מינימליסטי. תיאוריה שניתנת להפרחה היא תיאוריה מדעית. ורק בתיאוריות כאלה יש טעם להתעסק. להתעסק אני מתכוון בהקשר המדעי. התיאוריה שיש אלוקים למשל, היא תיאוריה שלא ניתנת להפרחה. אין שום דרך שתעשה ניסוי שהתוצאה שלו, מה שלא תהיה, תראה לך שאין אלוהים. אז התיאוריה שיש אלוהים, היא תיאוריה שלא ניתנת להפרחה. לכן היא לא תיאוריה מדעית.
העובדה שאתה לא יכול לדמיין איזה דרך להפריך את זה, לא אומר שאין דרך בכלל להפריך את זה. אולי לא נמצא.
אם אתה תמצא דרך להפריך את זה, אז אני אחזור בי ואני אגיד שהיא כן תיאוריה מדעית. כל עוד, כשאנחנו לא מדמיינים דרך להפריך את זה, מה זה אומר? זה אומר שזה לא אומר כלום על המציאות. נכון? מבחינתנו. ויכול להיות שבעוד כמה שנים, או מאות שנים, לא משנה מה, פתאום יעלה מישהו עם רעיון מבריק, הוא יגיד, לא, לא, יש פה משהו שאני יכול להעמיד את זה למבחן הפרחה אמפירי. אז עכשיו כבר התיאוריה אומרת לי משהו על המציאות, אז עכשיו היא כבר באמת תיאוריה מדעית. ואנחנו טעינו בזה שחשבנו שהיא לא מדעית. אבל מבחינתנו הייתה לא מדעית, כי לא אמרה כלום על המציאות, ולא ניתן להפריך אותה.
אוקיי, ובמובן הזה, פופר היה אמפיריסטי?
לא שומע?
במובן הזה פופר, עקב אחרי האמפיריציסט?
כן, בגלל הביקורת האמפיריציסטית בעצם פופר הגיע למסקנה הזאת. למה? כי פופר בעצם טוען, ועכשיו אני מגיע לפוזיטיביזם, קודם מישהו שאל על הפוזיטיביזם. פופר היה חלק מהפוזיטיביזם של המאה ה-20, והפוזיטיביזם בעצם זאת עמדה שאומרת שאני לא מוכן לקבל שום טענה למציאות, אלא אם כן היא תוצאה של תצפית ישירה או של הוכחה לוגית. זהו, כל דבר אחר לא יכול לחשב כטענה למציאות. אז פופר לוקח את התפיסה הפוזיטיביסטית הזאת, ואומר לעצמו, רגע, אז בוא נבחן איזה טענות יש לנו שיכולות להיטען על המציאות. אף אחד מחוקי המדע הוא לא כזה. בגלל שחוקי המדע הם לא תוצר של תצפית בלבד, ולא של הוכחה לוגית. אז בעצם יוצא... שהפוזיטיביזם שכן, שהוא בעצם לקח את האמפיריציזם לקצה, שמעת את הקרקע מתחת לכל המדע, למרות שהיומרה שלהם הייתה דווקא לבסס את המדע, לחזק אותו, אבל בסוף בסוף הם בעצם רוקנו אותו מתוכן, כי אתה לא יכול להתייחס לתיאוריה מדעית בכלל, כיוון שהתיאוריה, להבדיל מהעובדות המסוימות שבהן צפיתי, התיאוריה היא לא תוצאה של תצפית, רק העובדות שבהן צפיתי הן תוצאה של תצפית. אז מה שאני יכול להגיד בוודאות זה את העובדות שבהן צפיתי. כל דבר מעבר לזה, ספקולציה. אז פופר אומר, רגע, בוא ננסה לנסח ניסוח מינימליסטי יותר. מה שאני רוצה לטעון, אומר פופר, זה שאני יכול להגדיר תיאוריה מדעית לא כתיאוריה שהוכחה אמפירית פלוס לוגית, כלומר על ידי תצפית פלוס לוגיקה, כי זה לא יכול להיות, זה לא ייתן לי שום חוק מדעי, אלא תיאוריה שעומדת למבחן הפרחה אמפירית. זאת אומרת, יש זיקה לאמפיריות, אבל האמפיריות תפקידה לא להוכיח, אלא להפריך. עכשיו, תיאוריה שלא עומדת למבחן הפרחה, אין טעם להתעסק איתה, אולי היא נכונה, אולי היא לא נכונה, אין לנו דרך לדעת את זה, לפחות לא בכלים מדעיים. ולכן היא לא בתחומו של המדע. תיאוריה ששייכות לתחומו של המדע, זה תיאוריות שהמדע יכול לנסות ולטפל בהן. עכשיו, פופר אומר, מה זה לטפל? להוכיח הוא לא יכול בכל מקרה, שום תיאוריה אי אפשר להוכיח. אבל לפרוח הוא כן יכול. זה מספיק לי. זאת אומרת, אם המדע יכול לעשות משהו ביחס לתיאוריה הזאת, אז זאת כבר תיאוריה מדעית. זאת בעצם הטענה של פופר, ואתם מבינים שזאת בסך הכל מסקנה מתוך הקשיים שתיארתי קודם. זה בעצם אומר, אם אני לא מאמין לשכל, אז אני לא יכול להאמין לתיאוריה מדעית, ובעצם כתוצאה מהטיעון הפופרי, הטענה למעשה זה שחוקי טבע או תיאוריות מדעיות הן לא נכונות. הן רק מדעיות. הן מדעיות במובן הזה שאפשר להעמיד אותן במבחן הפרחה. כל עוד הן לא הופרחו, אז אולי אפשר להשתמש בהן, אולי לא מופרח להשתמש בהן, אבל אין לי שום דרך לדעת שהן נכונות. כי לדעת שהן נכונות זאת אמירה לא מדעית, זה תוצאה של חשיבה, וחשיבה זה לא כלי להכיר את העולם.
אבל לא מבין, אני ממש אמרתי הרי את אותם דברים, בניסוח של לימן, והרב לא קיבל, הרב לא קיבל את זה בכלל. אבל ברגע ש... פופר ניסח את זה ונתן לזה את הנופך של תיאוריה מדעית והמונח, אז זה פתאום כן מובן.
אתה כל הזמן עוצר אותי בשלב השאלה. מי אמר שאת פופר אני מקבל? אני ממש לא מקבל. נכון? פופר בדיוק אומר את מה שאתה הצעת קודם, ובדיוק כמו שאני לא קיבלתי את דבריך, גם את דבריו אני לא מקבל. אבל כרגע אני מציג את התזה, לא את האנטיתזה. אני שלב שלב. אז צריך להבין מה פופר אומר, לנסות עד כמה שאפשר להיכנס לראש שלו, ואז לבוא עם ביקורת. אז זאת הטענה של פופר, ופופר בעצם הסיק את המסקנה מתוך האמפיריציזם, לקח איזה, מה שנקרא, לקצה. עכשיו...
אבל הרב, לא הבנתי, גם אם תצדיק את השימוש בשכל, אתה אף פעם לא יכול להגיד שטענה היא הוכחה, או טענה היא נכונה בוודאות. אז התיאוריה שלו היא נכונה, התיאוריה המדעית היא תיאוריה שהיא יכולה ל... שאפשר להפחיך אותה.
מי אמר שרק מה שיש זה רק או הוכחה או הפרחה? אולי יש עוד משהו? אישוש למשל? עוד רגע נגיע לזה? אבל נעת לאט.
גם הוא מקבל אישוש.
לא, הוא לא.
הוא אומר ש...
אחת הביקורות עליו זה הנושא של האישוש. עוד מעט נגיע. אולי מזווית אחרת אני אנסח את זה כך. יש הבחנה, נדמה לי שרייכנבך היה הראשון שעשה אותה, בין הקשר הגילוי להקשר הצידוק. כשאני עולה על תיאוריה מדעית, אז הרעיון איך לנסח את התיאוריה, או מהי התיאוריה, הוא שייך לאגף היצירתי שלנו. אוקיי? ולכן בעצם, אין לנו שום דרך לבקר את האופן שבו נוצרת תיאוריה מדעית. זה הקשר הגילוי, איך מגלים תיאוריה מדעית. ולכן אומר אייכנבך, אם יבוא בן אדם ויגיד, יש לי תיאוריה מדעית, כשישאלו אותו איך אתה יודע שהיא נכונה, כי היה לי גילוי אליהו, בר החוב על סבתא שלי בחלום הלילה, והוא סיפר לי שזאת התיאוריה המדעית הנכונה. ואני, יש לי אמון באליהו הנביא, ועוד יותר בסבתא שלי, שהיא חמורו של משיח. אז ולכן זאת התיאוריה שלי. אומר אייכנבך, טיעון לגיטימי לחלוטין. אין לנו שום דרך לגעת בהקשר הגילוי של התיאוריה, איך מגלים את התיאוריה. אבל כמובן, אנחנו גם לא יכולים לדעת שזה נכון. זו טענה לגיטימית, זה לא אומר שהטענה היא נכונה. מה יכול איש מדע לעשות עם זה? להעמיד את התיאוריה למבחן הפרחה. זה נקרא הקשר הצידוק. אם אתה עכשיו תעשה ניסוי שיבדוק את התיאוריה, אם היא תעמוד בניסוי, אז היא עדיין לא הופרכה, כמו שפופר אמר לנו קודם, אם היא לא תעמוד בניסוי, אז התיאוריה נפלה. לכן בעצם הקשר הגילוי לא שייך לתחומו של המדע. הקשר הצידוק הוא היחידי ששייך לתחומו של המדע. ואתם מבינים שזה בעצם להגיד את האמירה של פופר, מזווית אחרת. כי יצירת התיאוריה זה בעצם המעבר מהעובדות שאותן אני בא להסביר, אל התיאוריה שמסבירה אותן, ההכללה הזאת. כן, המעבר, יצירת התיאוריה. זה מהלך שכלי, זה לא מהלך תצפיתי. וכמובן מהלך שכלי גם לא הכרחי. מי שרוצה מהלכים או תצפיתיים או הכרחיים להוגית כמו פוזיטיביסטים, אז הוא אומר, לא, זה שייך לעולם ההזיה. זה לא שייך לתחומו של המדע. בעצם ההבחנה של רייכנבך היא אותה אמירה של פופר מזווית אחרת. ושניהם זה בעצם תוצאה של הקשיים שתיארתי קודם. עכשיו, אני באמת רוצה לטעון את הטענה הבאה, איפה נקודת המפתח. פה, עכשיו, עד כאן סיימתי עם השאלות, או עם התזה, עכשיו באה אנטיתזה, או סינתזה, לא יודע איך שתקראו. התזה והאנטיתזה זה רציונליזם זה התזה, ואמפיריציזם זה האנטיתזה. אני רוצה עכשיו להציג את הסינתזה. הסינתזה שלי בעצם אומרת, אני אתחיל מפופר דווקא, ואז אתגלגל אחורה.
התשובה לכל השאלות האלו?
כן. התשובה, כן, אפשר לומר. באמת שזו התשובה היחידה האפשרית. מה שפופר מפספס, זה שמבחינתו, אם משהו לא מוכח באופן ודאי, אז הוא היה פוזיטיביסט. אז זה או לוגיקה או תצפית ישירה. כל מה שהוא לא אחד משני אלה זה לא מדע. ואני אומר לא נכון. יש במדע מרכיבים שהם לא תצפיתיים, אבל הם גם לא לוגיקה. זה מרכיבים שנקרא להם, זה מרכיבי חשיבה, אבל הם יותר רכים, כן, לא קשיחים כמו הלוגיקה, שאנחנו מכירים אותה. אני קורא לזה אינטואיציה, ואת יש לנו איזושהי תפיסה אינטואיטיבית של המציאות, או חשיבה אינטואיטיבית, והאינטואיציה הזאת זה איזשהו כושר, שנמצא בין התצפית לבין החשיבה, בין הרציו לבין האמפיריות. ולכן זה מה שאני קורא הסינתזה. מה זאת אומרת? אני רוצה לטעון שכאשר אני בונה תיאוריה מדעית מתוך העובדות שבהן צפיתי, המהלך שאותו אני עושה הוא באמת לא תצפית. התצפית היא רק העובדות. אבל זה גם לא שכל באותו מובן שהלוגיקה היא שכל, זאת אומרת, משהו שמתרחש רק בתוכי פנימה, ואז עולה השאלה, אז מי אמר לך שזה מתאים למציאות? אלא זה סוג אחר של תצפית, שלא נעשה באמצעות החושים. זאת הכרה, שמי שמבצע אותה זה השכל, לא החושים. עיני השכל, יש לזה כל מיני שמות אצל פילוסופים, אני את כולם קושר בעצם לטענה הזאת, אני טוען שיש לנו כושר שנקרא אינטואיציה, שיכול להתבונן במציאות ולהבין לא את העובדות המסוימות שבהן אני רואה, שאותן אני רואה בעיניים, או שומע באוזניים, אלא שיכול להבחין בחוק הכללי שעומד מאחורי העובדות. והאינטואיציה הזאת בעצם אומרת לי שכאשר יש לי ניסויים שתומכים בתיאוריה מסוימת, נכון שהם לא מוכיחים אותה, צודק פופר. ונכון שאפשר להפריך את התיאוריה בצורה ברורה ולוגית. זאת אומרת, אם ניסוי אחד היא לא עומדת, אז לוגית היא נפלה. אז מי שרוצה לוגיקה, יש לו שתי אפשרויות, או תיאוריה שהופרכה, או תיאוריה שאנחנו לא יודעים עליה כלום. זה ברמה הלוגית הצרופה. אבל אני רוצה לטעון שיש עוד משהו חוץ מלוגיקה. יש בחשיבה עוד אגף שהוא לא אגף לוגי. זה אני קורא אינטואיציה. והאגף הזה הוא אגף רך יותר, לא בטוח שהוא נכון כמו הלוגיקה, הוא לא ודאי, אבל זה איזשהו כושר להכיר מימדים מופשטים במציאות. כשאנחנו מתבוננים על עצמים שנופלים לכדור הארץ, אנחנו יכולים בעיני השכל שלנו לראות לא רק את העצמים האלה שהם נפלו, אלא להבין שהחוק שמסביר את זה, זה חוק הגרביטציה של ניוטון. למרות שיכולים להיות עוד הרבה חוקים אחרים שסבירו את זה, אבל לנו נראה שזה החוק הנכון. האינטואיציה הזאת זה משהו שהוא בין חשיבה לבין הכרה, משהו שהוא באמצע. לכן אני קורא לזה סינתזה, כי הרציונליזם מאמין בחשיבה, האמפיריציזם מאמין בהכרה, ואני טוען ששניהם טועים כי שניהם מניחים שצריך לבחור. אם אתה חושב, אז אתה לא עוסק בהכרה, אם אתה מכיר, אתה לא עוסק בחשיבה. לא נכון. יש אגף או כושר מסוים בשכל שלנו, שהוא חשיבה מכירה. זה מה שנקרא אינטואיציה. אני אדגים ואחדד את זה יותר בהמשך, אני מקווה שזה יהיה יותר ברור, אבל זאת בעצם הטענה. מה הדבר הזה אומר אם אני אגלגל את השטיח אחורה על כל מה שדיברנו עד עכשיו? קודם כל זה אומר שיש לנו מה לטפל גם בהקשר הגילוי, לא רק בהקשר הצידוק. כאשר אנחנו לוקחים את אוסף העובדות ובונים מהם תיאוריה, מגלים את התיאוריה, יש דרכים לנסות ולראות האם הבנייה הזאת make sense, האם זה נשמע סביר. לא בטוח, אין פה הוכחות. אבל יש לנו איזושהי יכולת להסתכל על זה ולהגיד, זה make sense, זה סביר. וכמו שאני לא מטיל ספק במה שהעיניים שלי מראות לי, אני גם לא מטיל ספק במה שהאינטואיציה שלי אומרת, אלא אם כן יוכח שזה טעות, כמו עם העיניים. גם שם, אם יוכיחו לי שהעיניים תיאטעו בי, אז אני אחזור בי. אותו דבר עם האינטואיציה. זה איזשהו סוג נוסף של הכרה, אבל כיוון שהוא נעשה בשכל, אז זה מין משהו כזה שהוא בין הכרה לבין חשיבה. אני אתן לכם אולי דוגמה שתחדד את העניין הזה. אני אומר את זה כך. נגיד שאני יושב ומנסה לפתור בעיה מתמטית קשה. אני יושב על זה כבר, לא יודע, שנה. ומגיע לפתרון. הפתרון הוא סינוס 17x בריבוע. בסדר? זה מחפש פונקציה כלשהי, לא משנה, משוואה דיפרנציאלית, אוקיי? פתרתי את זה, סינוס של 17x בריבוע. טוב, אני מאושר כולי, סוף סוף אחרי שנה של חישובים ועניינים, הגעתי לתשובה. בא איזה חבר שלי, גאון כזה, מתמטי, מסתכל על המשוואה הדיפרנציאלית שלי, אומר, זה משוואה מעניינת, פתרון הוא סינוס 17x בריבוע, נראה לי. אני מסתכל עליו כולי המום. מה, איך עלית על זה? אני שנה שלמה תוכן פה חישובים, מזיע דם, ואתה פה מגיע ותוך כמה שניות אומר לי ישר את התשובה הנכונה. אז מה הוא אומר לי? תראה, אין לי תחושה שזה נכון, יש לי רגש כזה שזה נכון. לי לא היה רגש כזה, אז הייתי צריך לעשות את החישוב עד הסוף. היה לו רגש כזה, והוא ישר הגיע
לתשובה. אני התחלתי ולא עשיתי ללוי בגלל... אני לא מוצא את התאר
של... לא שומע כלום.
לא רואים אותי.
בטעות יכולים לראות. אבל כדאי לעשות מיוט לכולם.
פשוט תעשה מיוט, חשבתי שמישהו מדבר אליי. טוב. אז הנקודה, מה שמבלבל פה, זה שהשימוש במונח רגש פה, זו טעות. עוד פעם, אפשר להתווכח על המילון, אבל זה מבלבל, זה מטעה. למה? רגש זה כשאני אומר שאני אוהב מישהו, אני מפחד עכשיו, זה רגשות, אני מאושר, כל מיני דברים כאלה. זה רגשות. הרגשות הן לא טענות על המציאות, לפחות לא המציאות שמחוץ לי. זה איזשהו מצב נפשי שלי. נגיד, אני אוהב מישהו ומישהו אחר לא אוהב מישהו. זה ויכוח? יש לנו ויכוח? לא. אני אוהב אותו והוא לא אוהב אותו. זה טעם שונה. על טעם וריח אין להתווכח. למה? למה על טעם וריח אין להתווכח? כי טעם וריח הם לא עובדות. טעם וריח זה מצבים נפשיים. מצבים נפשיים, לי יש מצב נפשי אחד, לך יש מצב נפשי אחר, אין מה להתווכח על זה. אוקיי? אז אם אני אוהב מישהו ואתה לא אוהב מישהו, אין לנו ויכוח. אם אני מאושר ואתה לא מאושר, אין לנו ויכוח. אם אני מפחד ואתה לא מפחד, אין לנו ויכוח. מה הוויכוח? אם אני אטען שיש פה סיבה לפחד, זאת כבר טענה למציאות. ואתה תטען שאין. אבל אז הוויכוח הוא לא בשאלה אם אני מפחד או אתה לא מפחד. הוויכוח הוא בשאלה אם יש ממה לפחד. זה כבר ויכוח עובדתי על המציאות. אבל הרגשות כשלעצמן הן לא טענות, הן לא עובדות. אז ברור שאין מה להתווכח עליהן, אתה לא טוען שום דבר על המציאות, לכן מי שמרגיש אחרת לא מתווכח איתך. עכשיו, כשאותו גאון שבא אליי ואמר לי, הפתרון של המשוואה הזאת הוא סינוס של 17x בריבוע, האם נכון לכנות דבר כזה רגש? התשובה היא לא. כי אם מישהו יגיד שהפתרון הוא 18x בריבוע, סינוס 18x בריבוע, כמובן יש להם ויכוח, אחד מהם צודק והשני טועה. בדרך כלל אפשר לבדוק במשוואה הדיפרנציאלית, להציב ולראות מי צודק ומי טועה. ומתברר שהגאון צדק. כשאתה אומר שבטענה הזאת אפשר להיות צודק או טועה, ושבטענה הזאת אפשר להתווכח, אמרת שהטענה הזאת היא טענה על העולם, היא לא רגש. היא טענה, אז למה אותו אדם השתמש במונח רגש? הרבה פעמים זה קורה. אני מרגיש שזה נכון, אני מרגיש שהוא שונא אותי, אני מרגיש שיש 30 איש בחדר הזה, למרות שלא ספרתי, או כל דברים מן הסוג הזה. כל אלה הם לא רגשות, כל אלה זה אינטואיציות. מה ההבדל? רגש זה עניין באמת סובייקטיבי. אין מה להתווכח עליו כי הוא לא טוען כלום על המציאות. אינטואיציה טוענת טענות על המציאות. רק היא טוענת את זה לא מכוח תצפית, ולא מכוח טיעון לוגי, אלא איזושהי טענה ישירה על המציאות, ככה נראה לי. אבל יכול להיות שאני טועה ויכול להיות שאני צודק. אם יש לי אינטואיציה שנותנת לי תיאוריה מדעית, אפשר להעמיד את זה למבחן הפרחה ולבדוק אם אני צודק או טועה. אז אי אפשר להגיד שהתיאוריה המדעית היא רגש. התיאוריה המדעית היא תוצר של האינטואיציה שלי. מה זה הכושר הזה שנקרא אינטואיציה? זה בעצם איזשהו סוג של תצפית מופשטת, תצפית עם השכל, לא תצפית עם החושים. אבל זה כן מצב שהוא מבוסס על אינטראקציה שלי עם העולם. האינטראקציה לא דרך החושים, אלא דרך החלק המכיר של השכל, דרך האינטואיציה. זה איזשהו סוג של כושר שיש לנו כבני אדם, ואנחנו יכולים לתפוס את העולם באופן אינטואיטיבי. אוקיי? הרבה פעמים אפשר לקשור את זה, כן, למערכת A ומערכת B של דניאל קהנמן. כן? כשאתם נוהגים על נהג אוטומטי, אתם נוהגים באוטו ואתם בכלל לא שמים לב, אתם חושבים בכלל על דברים אחרים, אבל כל הנהיגה נעשית בסדר גמור. אפשר לומר שבעצם האינטואיציה שלכם נוהגת פה, ואם אתם נוהגים מתוך מודעות, אז דווקא אתם עושים את החישוב. בואו נעשה חישוב של מהירות, ולאיפה צריך להגיע, כי זה יביא אותי, וזה הוא לא יביא אותי, פה צריך לסטות שמאלה, כי אחרת מישהו יפגע בי, אז אני עושה חישוב, ומחליט איך לפעול כתוצאה מהחישוב. זה המוד המודע שלנו. אבל יש מוד לא מודע. וזה בעצם מוד שבנוי על ההנחיות ישירות של האינטואיציה, בלי לעשות את החישוב, ואולי אפילו בלי להיות מודע לזה. אוקיי? אז זה קשור קצת גם להבחנה של דניאל קהנמן. והאינטואיציה הזאת, כמובן שהתוצרים שלה הם לא ודאיים, זה לא לוגיקה. יכול להיות שאנחנו טועים פה. אין ערובה שאנחנו צודקים. מצד שני, הטענה שלי, שהאינטואיציה היא לא יריעה באפלה. זה לא איזה משהו שאומר, רגע, מה פתאום להניח שזה נכון בכלל? לא. אני, כמו שאני מאמין לעיניים שלי, אני מאמין לעיני השכל שלי, לאינטואיציה שלי. זאת בעצם הטענה הבסיסית. עכשיו אני רוצה לומר שאם זה כך, אם מקבלים את קיומו של כושר כזה, אז א' זה פותר את כל הבעיות של יום ושל קאנט. זה בעצם אומר, שתי האופציות של אמפיריציזם ורציונליזם, הן לא מובחנות זו מזו באופן דיכוטומי. יש כושר שמשלב את שני הדברים ביחד, חשיבה והכרה ביחד, וזה הכושר שבאמצעותו בעצם אנחנו מכירים את העולם. זה הכושר שעוזר לנו לעבור מהעובדות, שבהן צפינו אל החוק הכללי. ולכן כשאני צופה בעוד ועוד עובדות שמתאימות לחוק מסוים, מבחינתי זה נכון שזה לא הוכיח את החוק הזה, וזה צודק פופר, אבל אני כן טוען שזה אושש את החוק הזה. אישוש זה המונח הרך שאני רוצה לדבר עליו בניגוד להוכחה. זה לא שרירותי, לא כל מה שלא מוכח הוא סתם ספקולציה שרירותית. זה הטענה שלי. יש דברים שהם לא מוכחים, אבל יש לי, השכל הישר שלי אומר שזה נכון. שכל ישר ואינטואיציה, כן, זה מילים מרדפות. יש לי כושר כזה שיכול לתת לי תוצאות לא ודאיות, אבל בסיכוי טוב, 80% הוא כן ייתן לי. לא את ה-100%, אבל זה גם לא 0. 80% הוא ייתן לי. וזה בעצם, אני חושב, הפתרון היחיד לבעיית הסינתטי הפריורי של קאנט, שלא נכנסתי אליה כאן, לכל מכלול הבעיות שאלה איום, איך, נגיד אני שואל, מאיפה אני יודע שיש מושג סיבה? הרי לא ראינו את היחס הסיבתי בין הביתה לבין זה שהכדור אף. התשובה היא לא נכון, כן ראינו. לא בעיניי. העיניים לא יכולות לראות שיש קשר סיבתי בין הביתה לבין זה שהכדור אף. אבל בעיני השכל, כשאני מסתכל על סיטואציה, ברור לי שיש יחס סיבתי בין האירועים. הברור לי הזה, אנשים בטעות משייכים אותו למחשבה, במנותק מהעולם, או לרגש, ואז זה סובייקטיבי לגמרי, אין סיבה להאמין לזה. אני אומר, לא, זאת תצפית, אבל זאת תצפית עם החוש השישי, כן, זאת תצפית בעיני השכל, לא עם החושים. אני רואה שיש פה קשר סיבתי, ואני רואה את עקרון הסיבתיות שלכל דבר יש סיבה, ואני רואה את התוצאה של האינדוקציה שאני עושה. שהחוק הוא חוק כללי ולא רק מקרים פרטיים, זה האינדוקציה. כל הדברים האלה, הצדקה שלהם, בעצם זה הכושר הזה שנקרא אינטואיציה, וקיומו הוא מאוד חמקמק, כי אנשים קל להם להבין למה לוגיקה נותנת תוצאות נכונות, וקל להם להאמין לתצפית ישירה שלהם. אבל הם טוענים, חוץ משני הדברים האלה אין כלום. זה דיכוטומיה, או שזה לוגיקה, או שזה תצפית, כן, הזכרתי את הפוזיטיביסטים. הפוזיטיביסטים טועים בדיוק בנקודה הזאת, שיש משהו שהוא לא זה ולא זה, הוא באמצע, סינתזה, בין שניהם. זה חשיבה מכירה. כן, זה סוג של חשיבה שעוסקת בהכרה של העולם. אני רואה, כשראיתי את הגופים נופלים לכדור הארץ, אני רואה בעיני השכל, אם אתה אדם מוכשר, כן, כמו ניוטון, אז אתה מבין שהחוק הכללי שמסביר את כל הנפילות האלה זה חוק הגרביטציה. ואחרי שאתה מסביר את זה אגב לאחרים, גם הם מבינים שאתה צודק. זאת אומרת, הגאון הוא זה שעלה על זה, אבל אחרי שהוא עלה על זה, כשהוא מסביר את זה לאחרים, גם הם מבינים שהוא צודק. בסוף בסוף כולנו מבינים שזה ככה. הכישרון הגדול של ניוטון היה שהוא הצליח לעלות על זה בעצמו. הוא לא היה צריך ניוטון שיסביר לו את זה. אוקיי? זה בעצם הטענה, אני חושב שזה ההסבר היחיד לאפשרות שלנו ללמוד מהניסיון, לאמון שיש לנו בחוקים מדעיים או בחוקים כלליים שאנחנו מגיעים אליהם. רק, עכשיו אפשר להגיד, מי אמר שהאינטואיציה היא לא הזיה, היא לא אשליה. אז זה כמובן לא יכולה להיות תשובה. זה מובן עם אליו, ברור לי, אני רואה שזה ככה, כמו שבעיניים שלי אני לא מטיל ספק, גם בעיני השכל אני לא מטיל ספק. אם אתה רוצה להיות ספקן גמור ולהגיד לי טוב, אבל גם הדבר הזה הוא אשליה. אז אתה ספקן גמור, ולספקן גמור אין לי תשובות. לא יודע למה אתה ספקן גמור, חוץ מזה שאני אומר לו שאני לא מסכים איתו. לא יכולה להיות תשובה לספקן גמור, כי על מה תתבסס התשובה הזו? כל עיקרון שהיא תתבסס עליו, הספקן יגיד, ומי אמר לך שזה נכון? לכן, תשובה לספקנות גמורה אני לא יכול להציע. אני כן יכול להציע תשובה של שכל ישר. התשובה של שכל ישר אומרת שיש שכל ישר. ולכן הדרך היחידה בעצם ללמוד מהניסיון או להסביר את האמון שלנו בלימוד מהניסיון, זה שמעורבת פה אינטואיציה, שמשלבת חשיבה עם הכרה. עכשיו אני אחדד את זה יותר בהמשך, אתם תראו, זה יצא הרבה יותר ברור. בינתיים זה נראה קצת מיסטי וקצת לא חד ולא מוגדר. אני כבר צריך לסיים פה, אבל בשיעור הבא אני אחדד את זה יותר, ואני מקווה שאני אצליח אולי לשכנע אתכם יותר. אוקיי.
הרב, אתה קורא לזה חשיבה מכירה?
כן.
אפשר לקרוא לזה גם הכרה חושבת, או שלא?
אפשר. איכשהו נראה לי יותר מתאים חשיבה מכירה, אבל לא יודע.
כן, גם לי, אבל... אוקיי.
אוקיי, זהו, אז אנחנו...
רק שנייה, אתה הגדרת את סדרת השיעורים הזאת בלימוד מהניסיון בהלכה ובכלל. מה כל זה קשור להלכה?
תמיד, כל סדרה מתחילה בזה במבוא מושגי ופילוסופי. ואחרי זה אנחנו ניישם את זה גם להלכה.
גם להלכה ניישם את העיקרון הזה של חשיבה מכירה?
את הלימוד מהניסיון. בינתיים אני רק עוסק בהצדקה של הלימוד מהניסיון.
אוקיי, הבנתי.
טוב, אז שיהיה שבת
שלום. הרב, אפשר שאלה? אפשר שאלה אחת? אם הרב היה מסכים פעם, שלמשל, שגם העניין המוסרי זה בעצם רגש. רק זה רגע, זה לא טעם שאתה מרגיש, שאתה אומר, מראש אתה יודע שזה לא מחייב אחרים, אלא אתה חושב שכל אחד חייב בחובה המוסרית.
לא, לא, לא.
אז לאותו שדה היה יכול להשתייך גם האינטואיציה, ויכולנו גם לקרוא לו רגש.
אתה לא יכול לקרוא את שתי החתונות, אתה לא יכול להגיד זה רגש, ואני חושב שכולם, אם אתה חושב, אז זה לא רגש.
למה? מי אמר? האינטואיציה, אם אני אקרא לזה אינטואיציה, אז כבר זה בסדר.
כן.
הרי גם בתחום המוסר הרב אומר שיש אינטואיציה, אז אם נקרא לזה רגש או אינטואיציה, אבל זו תחושה אמיתית, זה לא שאני יכול לנסח את זה,
אם היא אמיתית, אז זה לא רגש, זה לא אמוציות. לזה אני קורא אינטואיציה.
זאת אומרת, הרב הרי בטוח ומשוכנע שאסור לרצוח חפים מפשע. הוא לא יכול לתת לזה שום נימוק רציונלי, שום נימוק רציונלי, ולמרות הכל הוא משוכנע שזה נכון, וזה בכל ליבו מרגיש, זה לא בגלל שהוא בודק את זה במחשב, הוא לא שוכח את זה אף פעם. אז זה ממש רגש. אז בסדר, אני אפשר לקרוא לזה כך או אחרת, אבל זה בעצם, אנחנו מתכוונים לאותו דבר, סמנטית, קראנו לזה משהו אחר.
זה פוך, אז בשביל מה כל הדיון איתך? כל מה שאתה מציע זה לבלבל אותנו סמנטית. אני הבהרתי שיש שני דברים, יש אמוציות ויש אינטואיציות. עכשיו אתה אומר, בוא נקרא גם לאינטואיציות אמוציות ונתבלבל, כי זה הכל סמנטיקה. בדיוק בשביל
לא, אבל...
את הבעיה הסמנטית הזאת, נתתי כינוי שונה לכל אחד מהקשרים האנושיים האלה.
לא, אבל למשל, אנחנו מרגישים, יש לנו תחושות, אנחנו ממציאים עכשיו דבר חדש, עולם, עולם נפשי חדש שקוראים לו אינטואיציה, בשעה שכל אדם חי עם שני דברים, יש לו דברים שהוא יכול לנמק אותם רציונלית, יש דברים שהוא מרגיש אותם.
אנחנו מבחינים שהוא קיים, אנחנו לא ממציאים, כל אחד שיבחון בתוך עצמו את ההבדל בין הפתרון של המשוואה הזאת הוא סינוס 17x בריבוע, לבין הטענה אני אוהב את פלוני. אתה מבין שיש הבדל בין שתי הטענות האלה?
בדי.
זה הכל.
כשאני אומר, אני מרגיש שאני אוהב את פלוני, אני מרגיש שאף אחד אחר לא חייב לאהוב את פלוני.
יפה.
אבל כשאני מרגיש שאסור לרצוח אף מפשע, אני מרגיש שכל אחד אסור לו לרצוח אף מפשע.
בדיוק. אז לכן, אני לדבר הראשון קורא רגש, לדבר השני אני קורא אינטואיציה. אתה רוצה לקרוא לשני הדברים השונים האלה רגש? למה? בשביל מה זה טוב? כי לבלבל אותנו.
כן, 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 כי שניהם גורמים לנו את אותם, את אותו כעס, את אותו מסירות, את אותו הקרבה, את אותם דברים ש...
אבל זה לא נכון. קודם אתה מסביר לי ששני הדברים האלה הם שונים, אתה מסכים. אז אני קורא לדבר הראשון רגש ולשני אינטואיציה. בשביל מה להתווכח עכשיו על סמנטיקה ולהציע סמנטיקה שעוד יותר מבלבלת. יש לי סמנטיקה טובה. אתה רוצה להגיד לי, לא, בוא אני אציע לך סמנטיקה שתבלבל את כולנו. ולמה שאני אאמץ את הסמנטיקה הזאת? אנחנו מסכימים לטענה המהותית, שמדובר פה בשני קשרים, קשרים בקף, כן? שני קשרים אנושיים שונים. אז למה לא לקרוא לזה בשני שמות? למה לקרוא לזה באותו מונח? זה סתם התעקשות סמנטית. אני לא מתעקש שזה יקרה אינטואיציה דווקא, מצידי תקרא לזה יקום פורקן. אני מציע לזה לקרוא שם אחר, כדי לא להתבלבל בין שני הדברים האלה, כדי לחדד את זה שהם שונים.
סתם, התחושה שלי, זה האמת תחושה, כי יש לזה הקשרים רגשי אומנותיים, אתה יכול להביע את זה בהמון שפות, זה נקשר לכל אורח חייך. זה ממש רגש, אז אני רוצה לנסח את זה כאינטואיציה.
מה זה זה?
לא מפריע, זה לא אומר שזה מדליק.
מה זה הזה? מה זה זה נקשר?
אני אומר, כשאדם מרגיש איזושהי מחויבות מוסרית, איזו תביעה מוסרית, אז זה לא רק הוא יודע משהו. זה מפעיל אותו, זה מכעיס אותו, זה משמח אותו, זה מרגש אותו.
זה לא קשור. כיוון שהידיעה המוסרית, היא ידיעה מסוג אחר מאשר ידיעה של עובדה פיזיקלית. זאת ידיעה שמניעה אותי לפעולה או מונעת אותי מפעולה, לא קשור. אבל עדיין זאת ידיעה, ולא רגש. לא אמרתי שכל הידיעות הן מאותו סוג, רק אמרתי שכל הידיעות הן לא רגש, הן משהו אחר. בתוך הידיעות יש ידיעות של עקרונות מוסריים, ויש ידיעות של עקרונות פיזיקליים, ביולוגיים ואחרים. בסדר, אבל זה עדיין ידיעות ולא רגש. דברים שונים. אוקיי, תראו, אני אסביר את זה יותר בהמשך, אני מקווה שזה יהיה יותר עם בשר, כן, יותר ברור.
אפשר שאלה רב?
כן.
שאלה שקצת עיררתי בה אחרי השיעור הקודם, עדיין אבל קשה לי להגדיר אותה. האם בעצם המערכת מושגים הזאת היא רלוונטית למין האנושי בלבד, או שאנחנו נגדיר את הוודאות המוחלטת, אין מילה אחרת לתאר זה של בעלי חיים איך שמתנהלים בעולם, אתה יודע, ולא מתלבטים מבחינה פילוסופית וחיים בצורה הכי טבעית.
כשהם לא מתלבטים זה לא אומר כלום, הם טועים. גם הם טועים, לא רק בני אדם טועים, רק הם לא מתלבטים, הם טועים והולכים ישר לתוך האש. נו, אז מה?
המושגים...
אשליית ודאות.
זה מה?
אשליית ודאות, זה לא ודאות. אם יש בן אדם טיפש שלא מתלבט על שום דבר, אז זה אומר שהוא תמיד צודק? לא, זה אומר שהוא טיפש.
בהיבט הזה, הוצאה צורת התנהלות שלו זה כמו צורת התנהלות של בעל חיים, או שזה מערכת מושגים
שהיא
שונה?
לא, אני רק מעיר על המונח ודאות. אין ודאות, גם לבעלי חיים אין ודאות. זה שהם לא מבינים שזה לא ודאי, זה בשם טיפשים. אבל מעבר לזה, השאלה האם יש להם אינטואיציה לבעלי החיים, האם את כל הכישורים שתיארתי קודם יש גם לבעלי חיים? שאלה מצוינת, לא יודע לענות עליה. אם לבעלי החיים אין רפלקסיה, כן, אין מודעות, אז אני חושב שקשה קצת לדבר על, על מושגים של חשיבה ביחס לבעלי חיים. זה יותר דומה לאיזושהי תגובה אינטואיטיבית, תגובה אינסטינקטיבית, ולא משהו שעובר דרך שיקול דעת ואז מתורגם. אבל אני לא יודע, אני לא יודע מה יש בתוך בעלי החיים.
זה מתקרב לדטרמיניזם?
אני אומר עוד פעם, הדטרמיניזם או לא דטרמיניזם לא קשור בהכרח לעניין. אם בעל החיים עושה הגרלה לא מודעת, אז ההתנהגות שלו היא לא דטרמיניסטית, אבל היא גם לא בחירה והכרעה.
טוב, זה עולם מוסלמים קצת מבלבל.
אוקיי. לא הבטחתי לך גן של ורדים, כמו שאמר, כמו שנאמר.
תודה רבה.
אוקיי, אז שבת שלום, להתראות.